me fijé.
טוב, אנחנו ראינו ממש בשלושת הפסוקים הראשונים של פרק ה', ראינו ויבואו כל שבטי ישראל לדוד חברונה ויאמרו לאמור הננו עצמך ושרך אנחנו ואתמול גם שמשון ויהיות שאול מלך עלינו אתה היית המוציא והמביא את ישראל ויאמר אדוני לך אתה תראה את עמית ישראל ואתה תהיה מנגיד על ישראל. ראינו שיש פה שלוש סיבות שבגללם עם ישראל רוצה א' עצמך ושרך, יש איזה קשר משפחה, סיבה טכנית כנראה דרך מיכל, שאול וכו'. דבר שני, אתה היית המוציא והמוביל, ועדיין זו סיבה, לא איזו סיבה רוחנית, אלא סיבה שהוא מנהיג צבאי. והסיבה השלישית, והיא מובאת פה ברווח, אתה תראה את, ויאמר השם לך, אתה תראה את עמי את ישראל, כן? וזה הסיבה הרוחנית, אולי שמעל כולם. ואז הם קורטים, ויכרות להם המלך דוד ברית בחברון, דיברנו בזמנו, על זה שיש שני סוגי בריתות, יש ברית ל וברית עם, או איתו, לכרות ברית עם. אז לכרות ברית עם זה כשאתה שווה מול שווה, ולכרות ברית ל זה כאשר אתה במצב עדיף. כן, לא תכרות להם ברית, ליושב הארץ. אז כאן, ויכרות להם ברית, כן, דוד עכשיו אחרי שאבנר וישבושת כבר מתו, אז ויכרות להם המלך דוד ברית בחברון לפני אדוני, וימשכו את דוד למלך על ישראל.
אז לפי כן? מה שאתה אומר, מותר לכרות.
לא, קל וחומר, מה זאת אומרת?
אמרת שכתוב שאסור לכרות
ברית. אפילו כשאתה בעמדת כוח לא תכרות להם ברית. אפילו כשהם חלשים, לא תכרות להם ברית.
לא, הייתי אומר הפוך, כן? כשהם
אתה אומר כאילו אם אין לך ברירה. לך ברירה זה שאלה.
כשהם חזקים לך ואתה קוראת אתם ברית, כאילו, לפי מה שאתה אומר, אז
למה לא? בכל אופן, באמת, יש הבדל, לכרות ברית ל, לכרות ברית עם או את, זה לא אותו דבר. דיברנו על זה, זה שני מקומות, שני דברים שונים.
איך
דיברנו על זה? דיברנו על זה בהקשר של אבנר שבא עם דוד ומציע להם כורתה בריתי איתך. כן. אז פה, ביחוד להם, זה, כן, מנדת כוח יותר. בין 30 שנה דוד במולכו, 40 שנה מלך, בחברון מלך על יהודה 7 שנים ו6 חודשים, ובירושלים מלך 33 שנה על כל ישראל ויהודה, הפסוק הזה עוד נחזור אליו בסוף. וילך המלך ואנשיו ירושלים, אל היבוסי, יושב הארץ, ויאמר לדוד, לא תבוא הנה כי מסירך העברי והפסחים, לאמור לא יבוא דוד הנה. פסוק מאוד מוזר. המלך הולך, המלך, כן, המלך והיה הידיעה, עכשיו כבר המלך והיה הידיעה, פעם ראשונה שזה מוזכר, זה כאן בתחילת הפרק. ואז הוא מגיע ליבוסי, היבוסי יושב ירושלים, הם אומרים לו, לא תבוא הנה כי מסירך העברי והפסחים, לאמור לא יבוא דוד הנה. מה זה לאמור לא יבוא דוד הנה? נחזור על זה אחר כך. וילכו דוד את מצודת ציון, היא עיר דוד. ויאמר דוד ביום ההוא, כל מכה יבוסי ויגע בצינור ואת הפסחים ואת העברים שנואי נפש דוד, מה יקרה? שלוש נקודות. על כן יאמרו, עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. גם את המשפט הזה צריך להבין. אז משהו חסר פה, אנחנו שמים לב שמשהו חסר. וישב דוד, גם עוד הערה לפני הפסוק הבא, בפסוק ז' כתוב, וילכו דוד את מצודת ציון עיר דוד. אז הוא כבר כבש את ירושלים או לא כבש?
יש
מצודת ציון, יש לא רוצה. מצודת ציון, בסדר, צריך להבין מה ההבדל במצודת ציון, ליבוסי, כן? נראה את זה בהמשך. וישב דוד במצודה ויקרא לה עיר דוד. אם אכן אתם צודקים שזה שני דברים שונים, יוצא שעיר דוד היא לא המקום שבו נמצאים היבוסים, נכון? כתוב וישב דוד במצודה ויקרא לה עיר דוד. ואיבן דוד סביב מן המילוב הביתה. וילך דוד הלוך וגדול ואדוני אלוהי צבאות עמו. אז זה סיפור ירושלים של דוד. לפני שניכנס להבין בדיוק את המשמעות של ירושלים ומה קורה כאן, בואו נראה את המקביל, לכך בדברי הימים, את הפרק המקביל. בדברי הימים א', פרק י' א'. שם מופיעים הפרטים החסרים לנו כאן. גם נצטרך לחשוב למה הם מופיעים רק שם. אז בדברי הימים א', פרק י' א', כתוב כך, וילך דוד וכל ישראל ירושלים, היא יבוס, ושם היבוסי יושבי הארץ. עד כאן מצוין. ואמרו יושבי יבוס לדוד, לא תבוא הנה. כאן יושבי יבוס אומרים לו, לא העברים והפסחים, או לאמור, לא... וילכוד דוד את מצודת ציון היא עיר דוד. ויאמר דוד, כל מכה יבוסי בראשונה, הנה, הנה המשך הפסוק, יהיה לראש ולשר. חיפשנו מה יקרה למי שיכה יבוסי, מכה יבוסי ויגע בצינור, יהיה לראש ולשר. ויעל בראשונה יואב בן צרויה, ויהי לראש. בסוף זה כבר אותו דבר.
אנחנו נחזור
על הפסחים בעבר. אנחנו נחזור על הפסחים העברים האלה ונסביר בדיוק מה העניין שלהם. נציע לכם כל ההצעות האפשריות שהובאו כבר, מפרשים. רק הערה אחת, אנחנו כבר דיברנו על הנקודה הזאת. בזמנו, כאשר דיברנו על יואב בן צרויה, אמרתי שדוד מפטר אותו פעמיים. אחת הפעמים זה פה, דוד בעצם מנצל את המעבר ממלכות על יהודה למלכות על ישראל ויהודה. עכשיו הוא כבר, זה לא אותו דבר, עד עכשיו הוא היה מהלך רק על יהודה. עכשיו הוא הולך למנוח על כל העם, אז הוא מוציא מכרז חדש. כן, המכרז פתוח עכשיו לכולם. יואב זוכר גם במכרז הזה, כן, מישהו, דוד אומר, כל מכה יבוסי, מי שיקה את יבוסי ויגע בצינור, תסביר עוד מעט מה זה הצינור, אז הוא יהיה ראש, הוא יהיה שר הצבא, ויואב זוכר גם במכרז הזה, לא כל כך הולך, בפעם הבאה שדוד יפטר את יואב, זה כבר יהיה ממש. אז נתחיל דבר ראשון עם למה ירושלים, למה דוד המלך הולך לירושלים? בדרך כלל אנחנו חושבים שדוד המלך הולך לירושלים, כי ירושלים היא עיר שיש לה היסטוריה עם העם היהודי. אברהם אבינו, בעקדה, אדם הראשון, שם צבר אפרו, כל מיני ביטויים כאלה. אבל כאשר אנחנו מעיינים בתנ"ך, זה בכלל לא ברור הדברים האלה. אמנם על אברהם אבינו כתוב בעקדה, לך לך אל ארץ המוריה, אבל מי אמר שארץ המוריה זה בירושלים?
הם יודעים.
איך יודעים את זה?
לא, אני
אומר, אם,
אני חושב
שמישהו
אומר שזה
הסיבה,
לא יודע,
זה נכון
שאתה לא יודע
את זה. בסדר, אני שואל בתנ"ך, בתנ"ך רואים את זה? שארץ המוריה היא בירושלים? תשובה כן, רואים את זה בתנ"ך. בספר דברי הימים ב', זה הפעם היחידה, חוץ מפרשת העקדה, שמוזכרת ארץ המוריה. בספר דברי הימים ב', פרק ג', ממש בהתחלת דברי הימים ב', כתוב ככה, בפסוק א', ויחל שלמה לבנות את בית אדוני בירושלים בהר המוריה אשר נראה לדוד אביו אשר הכין במקום דוד בגורן אורנן היבוסי ויחל לבנות בחודש השני בשני בשנת ארבע למלכותו. אז כתוב שזה בהר המוריה, גורן אורנן היבוסי. זה הפעם היחידה בעצם שאנחנו יודעים את זה. אני מזכיר לכם שספר דברי הימים ב' נכתב כנראה בסוף ימי בית ראשון, אולי אפילו בתחילת ימי הבית השני, ככה מקובל בשם חז"ל, נכון? אנשי כנסת הגדולה. אז הקשר הזה בין ירושלים להר המוריה שעכשיו הצבתי, הוא קשר שאנחנו יודעים אותו מאוד מאוחר, אבל כשדוד המלך מסתכל והוא קורא על הר המוריה, אז יכול להיות שיש לו מסורת, שבגללה עולה, אבל בפשטות לא בטוח שהוא ידע, לא בטוח שהוא ידע ששם הגעת העקדה. נגיד יותר מזה, אני אהיה קיצוני. אני אהיה קיצוני. כשיעקב אבינו יוצא לחרן, איפה הוא עוצר? בבית אל. למה הוא לא עוצר בירושלים? חז"ל אומרים שמה? שהקדוש ברוך הוא הקפיץ אותו, חזרה. זה כמובן, המדרש הכוונה הגיאוגרפית שהקדוש ברוך הוא הקפיץ אותו חזרה. או שהמדרש בא להגיד משהו. יכול להיות שמאוד, אני לא רוצה להישמע כופר, אבל ש... שאולי יעקב אבינו לא ידע, כלומר שזה לא היה ברור. יכול להיות שכן, יכול להיות שזה מסורת שעוברת בעל פה. אפשר להגיד מסורת שעוברת בעל פה. הרמב"ן אומר, המוריה, אומר הרמב"ן על התורה, מוריה, אמוריה, מלשון אמורים. ארץ המוריה, ארץ האמוריה, הוא אומר.
מי זה
הרמב"ן? הרמב"ן, על התורה. ארץ האמורים. כן? אז, ויש עוד שכתבו ככה בעקבותם. כלומר, אי אפשר, לא בטוח שזה, ודאי מוזכר מלכי צדק, מלך שלם, מוזכר גם, אנחנו יודעים לפחות על עוד שלם אחת שמוזכרת בתנ"ך. בקיצור, הדברים לא חדים וברורים. אני חושב שדוד המלך לא זו הסיבה שהוא בחר בירושלים.
מה זה בירושלים
בהר המוריה?
זה
הר המוריה בתור... איפה אתה רואה שכתוב ככה? בדמי המילה. כן, אז בירושלים בהר המוריה אני עוד מעט אסור. שני חלקים.
אבל
אני לא הבנתי מה הרמב"ן מוכיח. לא, הרמב"ן אומר שארץ המוריה זה ארץ האמורי. זה כאילו אזור מאוד מאוד גדול.
אה, זאת אומרת שזה ארץ שלמה.
כן, זה אזור, כן. אין המקום אשר אומר אליך. כלומר, מקום מסוים, אבל אברהם אבינו הרי לא ידע מהו המקום. שלושה ימים הוא הולך והוא לא יודע מהו המקום. זה מאוד... אז זה נראה לי להגיד שדוד המלך לא בחר בגלל זה. יש סיפור ידוע שמספרים על שני אחים. זה את הסיפור הזה? על שני אחים, אחד היה לו 10 ילדים, אחד לא היה לו ילדים בכלל, על המסעדה. חילקו בשווה, ואז בלילה הם אחד קם, אמר אח שיש לו 10 ילדים, בטח צריך יותר. העביר אלומה לאח שלו, ובלילה השני קם, ואמר אח שלי אין לו כלום, אין לו אחים שיפרנסו אותו. הוא העביר לו אלומה, ובאחד הלילות, כל לילה עם ראש לא קרה כלום, האלומות, האדמות נשארו באותו גודל, ואז באחד הלילות נפגשו באמצע, ושם החלט לבנות את בית המקדש. לא מזמן התפרסם, לפני כמה שנים, נדמה לי זה בתורה שנקרא בית מקרא, שהסיפור הזה הוא סיפור דרום קוריאני במקום. יש לי את זה בבית, שמעתי את הכתבה. אין לזה מקור. הראשון שהעיר לי זה היה הרב דוד וינר, נעקו. אין לזה מקור בתנ"ך, במדרשים, לא מופיע במדרשים. הסיפור הזה, הגננות כבר מכירות אותו, אבל לא מופיע. אני מכיר אגב סיפור מאוד דומה, אבל הפוך. מכיר את הסיפור ההפוך? על הכנסת? אז מספרים שהיו שני אחים, שכל פעם אחד לקח מהשני, ואז יום ולילה הם נפגשו, ושם הקימו את הכנסת. זה סיפור גם, גם זה סיפור, אני חושב, מוצא דרום קוריאה. אז, אבל באמת אין מקור ביהדות, אבל כן, אולי יש בזה איזשהו גרעין שאפשר לדבר עליו.
אין מקור
לזה. אין לזה מקור, במדרשים אין בכלל, לא מופיע בשום מקום. לא, ואין שם מחקר שלם, איפה זה הגיע, וכן. גם לא מופיע, לא מופיע בראשונים, ולא מופיע בשום מקום, אולי מה עם 100-200 שנים האחרונה. ככה זה, אז זה דבר ראשון. אז גם כנראה, כן, גם לא זה הקטע של דוד המלך בירושלים. מה באמת דוד המלך בירושלים? אז בואו נלך עם ההיסטוריה. ירושלים בהתחלה, בואו נראה את ספר יהושע. בספר דברים, אני מזכיר לכם, יש הרבה מצוות שצריך לעשות אותן בירושלים, אבל אף פעם לא כתוב את ירושלים. מה כתוב? המקום אשר יבחר. וזה באמת לאו דווקא ירושלים, זה יכול להיות שילה בהתחלה ואחר כך נור, בסוף ירושלים. בספר יהושע, פרק ט"ו, אחד הדברים המעניינים, נחלת יהודה. בדרך כלל מדלגים, כן? קורא לומדים ספר יהושע, מפרק ג' עד פרק י"ט, אין מה ללמוד, זה רק נחלה. יש הרבה מה ללמוד בפרקים האלה, בייחוד צריך ללמוד את זה, אני חושב, עם אוטובוס, אבל גם בלי אוטובוס יש מה לעניין. נחלת יהודה, נחלה מאוד מאוד גדולה, נמרחת על 60 ומשהו פסוקים. שם השוואה, נחלת יששכר, נחלת דפתלי, זה משהו כמו 6-7 פסוקים במקרה הטוב. עוד דבר שמעניין שאפשר לראות על נחלת יהודה, תסתכלו על נחלת יהודה, תראו שהיא מחולקת בתוך עצמה לפרשיות. אתם רואים? יש פרשיות סגורות בתוך נחלת יהודה. מי פסוק כך? אתם רואים? זאת נחלת מטה בני יהודה. זה משתמודה, אחרי שמתואר, מפסוק א', מתואר השטח והנחלה וזה, ועכשיו מתואר הערים. אז בפסוק כך מתחילות פרשיות של נחלת יהודה, של רק של הערים, לספור את הערים בנחלת יהודה. כמה פרשיות יש כאלה? כן, אפשר לספור לפי הזה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, איכשהו זה לא מפתיע אותי, כן? 12 תת נחלות בתוך נחלת יהודה. המשמעות של זה, בלי להגיע עכשיו, שנחלת יהודה, יש בה משהו שבו היא כנגד 12 כל שאר השבטים ביחד. ומבחינת המשמעות. והתת נחלה ה-12 בפסוק סמך ג' ואת היבוסי יושב ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם וישב היהודי היבוסי את בני יהודה בירושלים עד היום הזה. כן, כבר קודם כתוב שירושלים יוצאת פה בתוך הגבול, זה מופיע פה בגבולות, לא משנה, לא הכנסתי לזה. והיבוסי יושב, יש פה נחלה, תת נחלה שיש בה עיר אחת. מה העיר הזאת? יבוס. אין אותה תחלה גדולות, כל שאר לפחות שתי הערים לפעמים, בדרך כלל הרבה יותר. רק כדי לסבר את האוזן, להבין כמה זה מיוחד, אז בארץ ישראל יושבים 7 עממי כנען, נכון? הכנעני זה שם כולל לשבעה עממים, שהם הכנעני, החיתי, היבוסי, הגרגשי, נכון? הפריזי, שבעה עממים. יש עם אחד מתוכם שיש לו רק עיר אחת, היבוסי. אין עוד ערים שהוא גר בהם, יש רק עיר אחת, היבוסי. כבר זה אומר, אתה מחשבתית. פשוט הוא מוזכר, קוראים לו, לעיר קוראים יבוס, ולא איזה יבוסי. אחיווי, אנחנו יודעים שהוא ישב גם בשכן, וגם בגבעון, וגם בחרמון, והאמורי בכל הארץ, והכנעני בכל הארץ, אנחנו מוצאים אותם. גם החיתים אנחנו מוצאים. קיצור, היבוסים רק בירושלים. רק בירושלים אנחנו מוצאים אותם. כבר אומר, אם אתה אומר דורשני, כבר יש שבעה עמים, יש עם אחד שהוא מוזכר שיש לו רק עיר אחת. עיר אחת. והיא לא עיר גדולה. ירושלים אז באותה תקופה היא לא עיר גדולה, אמנם חזקה מאוד, אבל לא גדולה. אז אנחנו מבינים כבר שיש איזה משהו פה מיוחד. אבל כתוב פה שלא יכלו בני יהודה להורישם. אם אני מדלג שלושה פרקים לפרק י"ח, נחלת בנימין, גם נחלה שתופסת פרק בפני עצמה.
מה זה עד היום הזה? סתם שאלה.
עד היום הזה זה כשבזמן כתיבת הספר. מתי זה אומר? תלוי לפי מי, האם מי כתב את ספר יהושע, או שמואל, או יהושע, בסדר?
אבל עד היום הזה כאילו היהוסי או ירושלים?
כן, אם שמואל הנביא כותב, אז עד היום, עד היום הזה. כן, אם שמואל הנביא כותב את זה.
מה הוא רוצה להגיד לנו? זה סתם
שאלה. למה זה כתוב?
כן,
מה זה? אז זה, כתוב שזה שלהם, אבל הם לא יכלו להוריש אותם, תכף נעשה. נראה שהבלאגן פה עוד גדול. עוד רגע נחזור לזה. במנחלת בנימין, פרק י"ח, ממש בפסוק האחרון, סופרים את הערים של בנימין, סך הכל יש 26 ערים, וצלע האלף היבוסי היא ירושלים, גבעת קריית, ערים 14 ו-11 הן. אז יבוסי היא ירושלים נמנית כאחת מערי בנימין. אז עיר של יהודה, עיר של בנימין. אם אנחנו רוצים להוסיף לשמח, אז בואו נפתח בשופטים פרק א', שופטים פרק א', פסוק ח', כתוב ככה: וילחמו בני יהודה בירושלים, וילכדו אותה, ויכו לפי חרב, ואת העיר שלחו באש. כן? ככה כתוב. וזה אחרי שכתוב שראשו של אדוני בזק, לא את ראשו, את גופתו, גופו של אדוני, ויביאו ירושלים וימות שם, וילחמו בני יהודה בירושלים, וילכדו אותה, ויכו לפי חרב. אז רגע, זה לא מובן. לפני שנייה היה כתוב בספר יהושע שהם לא יכלו להוריש אותם. ופה כתוב שוילכדו ויקורה ואת העיר שלחו באש. זה רק ההתחלה. בואו נדלג לפסוק כ"א, עדיין בפרק א', ואת היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין. וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. כבשו, לא כבשו, יהודה, בנימין, מה קורה בירושלים? אז היו הרבה נזקן.
אפשר להגיד שירושלים זה גם אזור גדול של כולם לשניים?
מצוין. אז דבר ראשון, התשובה הזאת נותן יהודה אליצור, המחבר של דעת מקרא. אז הוא מציע שירושלים זה היה גם שם של אזור וגם שם של עיר. ואת האזור כבשו, אבל את העיר לא. ככה הוא מציע, ואולי האזור היה שייך ליהודה, העיר שייכת לבנימין, זה ההצעות שלו בדעת מקרא, זה מה שהוא כותב. אבל לא עולה פה איזה הבדל, כאילו לא רואים את זה, בפסוקים זה לא נרמז. יש שהציעו שבירושלים יש שתי ערים. שתי ערים שהן נקראות ירושלים, שהן אחת ליד השנייה, הגבעה המזרחית והגבעה המערבית. אתם קצת מכירים את ירושלים, נכון? עיר דוד, כולנו מכירים עיר דוד, שלוחה מעורכת, משהו כזה. זו עיר דוד של היום, כן, פה עובר התוי רופאון. הוא עמק החרוץ, בסדר? איפה שהכותל, עמק עושה הגבינה, זה בספוס. פה עובר הקדרון, שני הצדדים האלה, בסדר? והעיר בנויה פה, כאן העיר, זה עיר דוד. פה מי שזוכר, נגיד למשל יש את מעיין התיכון, בסדר? ופה את הבריכה. אמיתי? כן. זה הגבעה המערבית. הגבעה המזרחית, גבעה הגבוהות, סליחה, לא גבעה מזרחית, גבעה המערבית, לא גבעה הגבוהות, היא משהו כזה, כמו שפה יש נחל ופה יש
כל גבעה.
כיום היא מכונה הר ציון, בסדר? הרובע היהודי יושב עליה. הרובע היהודי פה שער ציון, בסדר? פה שער יפו, שם שער שכם.
צפון למעלה. מה זה, אבל זה העיר היותר מאוחרת, כאילו.
נכון,
נכון.
זה היה הדיקה שאתה
אומר עליו? עוד בימי בית ראשון, אבל יותר מאוחרת, נכון.
יותר מאוחרת מהעיר ה...
נכון. ויש אחת הטענות היא שהיו שתי ערים, וזה מסביר למשל את הפסוק, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, כן, שחיברו שני חלקים.
אבל עיר דוד, דוד זה לא מזרחי, זה יותר...
עיר דוד זה מושג של מה אתה מתכוון, מה שבתנ"ך קוראים עיר דוד או מה שאנחנו קוראים עיר דוד?
מה שאנחנו.
מה שאנחנו קוראים עיר דוד זה השלוחה הזאת. פה יושב הכפר הערבי סילואן, נכון? כפר התימנים, פה צפון, פה הכותל. פה הר הבית, אוקיי? אני שמתי את זה לפי המפה, אבל אתה רגיל אולי לראות את זה מהצד.
איפה הבדל?
הנה, פה. כן, הנה הר הבית,
הכותל. ויש שם הר?
פה שער האשפות.
אין שם הר אבל בצד.
פה יש הר.
כן, אבל פה, אז פה עיר דוד זה לא הר, זה
תוך השלוחה.
שלוחה?
יש לנו כבר
שלוחה.
שלוחה,
שלוחה.
זאת אומרת, זה הרכס,
כשיש לזה יורד.
כן, יורד מהר ככה. שלוחה. בסדר? זה מה שמדובר, אז זה אחת ההצעות, שזה שתי ערים שונות. אז לא, רק הציור הזה.
גם כן, לא פשוט להבדיל שתי ערים עם אותו שם בדיוק.
מה שזה כאילו העוקף בין עיר דוד להר הבית, לא?
יפה מאוד. נדבר את זה עוד רגע, אני אראה את זה.
מה זה?
11. 11. נכון מאוד. טוב, אז בואו נראה רגע עוד דברים. אז הצעה שנייה אמרנו, היא ההצעה ששתי ערים, בסדר? אני רוצה להציע הצעה אחרת, אני רוצה שצריך להבדיל. מה? הצעה הראשונה היא שיש אזור שנקרא ירושלים ויש עיר שנקראת ירושלים. הצעה שנייה היא שיש שתי ערים. אחת היה לשנייה שנקראות בשם הזה, אחת נכבשה, אחת לא נכבשה.
מה אומר
לדעת מקרא את הפירוש הראשון? אני רוצה להציע הצעה אחרת, שצריך להבדיל פה בין המושג לכבוש או ללכוד לבין המושג להוריש. להוריש פירושו לא רק שאתה כובש ושורף את העיר, אלא שאחר כך אתה גם יושב בה. בסדר? זה מה שחשוב. זה להוריש. אם אתה לא עושה את זה, אז לא הורשת את העיר, וזה מה שכתוב על בני יהודה. הם כובשים את ירושלים ושורפים אותה, אבל לא יכלו להוריש אותה, לא מצליחים להתיישב בה. בסדר? עכשיו, למה זה כתוב גם לגבי בני בנימין? חז"ל אומרים בגמרא שירושלים לא נתחלקה לשבטים. מה, איך אתם מבינים את המשפט הזה? אנחנו בדרך כלל מבינים, יש פה איזה עיר שהיא על-שבטית, כן, היא מעל, היא של כולם ביחד. אבל במקור המשפט הזה, הוא דווקא, אני חושב, נאמר על דרך השלילה. מה זה לא נתחלקה לשבטים? כלומר, היא נפלה בין הכיסאות, היא הייתה על הגבול. בין בנימין לבין יהודה, ובעצם אף אחד לא כבש אותה. בני בנימין שמו אותה בצד, בני יהודה כבשו אבל לא הורישו אותה, תפסו אותה, אבל לא שרפו, אבל לא הורישו אותה. העיר הזאת נופלת בין הכיסאות, עד שמגיע דוד המלך. בהמשך, כשנגיד, ירושלים לא התחלקה לשבטים, ניקח את זה כדבר חיובי, כן, שהפכה למשהו בינלאומי. אבל בפשט יכול להיות מאוד שהמשפט הזה בהתחלה, כן, אז הוא משפט שנאמר אולי דווקא לא כל כך בצורה חיובית. אז למה דוד הולך לירושלים? דבר ראשון, ירושלים, יש האומרים, כל מה שאני אגיד עכשיו הוא נכון, אבל אני אמנה מספר סיבות. דבר ראשון, ירושלים היא על קו פרשת המים, בדיוק, איך קוראים לזה, איך קוראים לזה, במושגים, כביש 60, דרך האבות. היא העיר האחרונה, המובלעת הנוכרית האחרונה, שנשארה על הכביש. נכון? כשהאיש פילגש בגבעה הולך מבית לחם צפונה, אז הנער שלו מציע לו, בוא נלך לפני אל עיר יבוס. מה אומר לו האיש? לא נלך אל עיר נוכרי אשר לא מבני ישראל המה. כן, ובוא נמשיך עד הגבעה, עד תל אלפול, כן, אמרנו את זה, הזכרנו, פסגת זאב. כן, נמשיך עם עוד קצת. אז זה אפשרות אחת, שזה הנקודה אולי ש... שולטת על הדרך, שהיא האחרונה, בין יהודה לבין יהודה, אזור יהודה לבין אזור שומרון.
קו פרשת המים זה, מה זה
נקרא? קו פרשת המים, זה הנקודה הכי גבוהה לאורך כל ההר. כביש דרך האבות עוברת על קו פרשת המים, מסיבה פשוטה, נכון? אם אני רוצה ללכת מחברון לשכם, ואני לא רוצה כל הזמן לעלות לרדת,
אני הולך ללכת
קו פרשת המים.
זה אותו רכס
הרים? לא. עד סוף הרי בית אל זה אותו רכס הרים, ומי אז זה יורד. לא משנה, אין קו פרשת המים הוא כבר זז, אבל לאורך כל אזור יהודה עד בית אל, עד סוף הר בית אל. אומרים שיש בתים בבית אל שבאג יחד צד אחד של הגל ים המלח, צד שני אז זה דבר ראשון. דבר שני, כמובן, עיר מרכזית, שואלת על צומת ראשית, איפה שהיום כביש מספר 1 וכביש 443, בעבר מעלה בית חורון, דרך איילון, כבישים מאוד ראשיים. אז מעבר לזה שזה מקום אסטרטגי מבחינה מלחמתית, כן? יש פה גם מקום שהוא מבחינה מדינית, הוא מאוד חשוב, כי הוא נקודת החיבור בין בני רחל לבני לאה, בין יהודה בדרום, לבנימין, אפרים ומנשה שבצפון. כן? ולא רק זה שזה חיבור מדיני כללי וכלל לאומי, יש פה אפילו חיבור, חיבור פוליטי. אם אמרנו שדוד המלך, הוא מנסה כל הזמן שהמלכות שלו תהיה מעין המשך למלכות שאול, כן? ולכן הוא נושא את מיכל, אז הוא בוחר עיר שהיא עיר גבול בין יהודה לבנימין. יהודה, כן, ובנימין שזה שבט, שבט של שאול. בעצם ככה הוא מחבר, בעצם כשדוד המלך בוחר עיר שהיא לא העיר הטבעית שלו, כמו כל השופטים. השופטים תמיד שפטו בעיר שלהם. דוד המלך כשהוא יוצא מהעיר שלו והולך לעיר, זה בעצם אמירה שהוא הולך להיות כלל ישראלי. כן, זה האמירה שעומדת פה מאחורי הדברים.
שאול לא ישב במקום כזה?
לא, שאול ישב בגבעת שאול.
וכאילו
בחמלה. כן, בבית, בבנימין, שאול שב אל ביתו, גבעת שאול. דוד המלך עוזב את הבית שלו, הולך לעיר אחרת, אז מעיר שהיא על שבטית באלף, דוד הופך אותה לעיר על שבטית, כן, שהיא הופכת להיות עיר של כולם. שני הערות נוספות, הערות נוספות לגבי הבחירה של ירושלים. הערה אחת, הקשר הזה בין יהודה ובנימין הוא קשר עמוק מאוד שמתחיל בספר בראשית. אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, נכון? ערבות הדדית בין יהודה לבנימין. כשאמרתי שאולי יש משהו בסיפור הדרום קוריאני, התכוונתי לזה. בסיפור הדרום קוריאני אני לא יודע, אבל אין ספק שערבות בין יהודה לבנימין מתבטאת כאן בבחירת ירושלים כעיר שמאחדת את שני הדברים. מאחדת את יהודה ובנימין. זה נקודה אחת. אז המיקום הגיאוגרפי של ירושלים...
לפני שהסיפור הזה הגיע לדרום
קוריאני,
זה
מתחיל לצאת. אני אומר, גם בלי כל האלומות.
לא, סתם,
אבל בטח שהעיר מבטאת איזה חיבור. תראה, איזה חיבור. אז העיר, המקום הגיאוגרפי של העיר, הוא מבטא את החיבור המדיני שלה, והוא גם בעומק, אולי אפילו מבטא חיבור רוחני של יהודה ויוסף. שמתבקש פה. אז זה שלוש רמות אולי שאפשר לדבר עליהן במיקום של ירושלים. מעבר לזה, או בנוסף לזה, דוד המלך הולך לבחור מקום שהוא לא של אף אחד. כשאתה רוצה, כן, כמו בנט, מתחילים משהו חדש, אז אתה צריך לקחת מקום שאין לו היסטוריה בעבר, כן, אני מתחיל ממקום, מבקום, אני פותח משהו חדש. אני אתן דוגמה. הורדוס. כשהורדוס המלך עולה לשלטון, הוא בונה לו עיר בירה. הוא לוקח עיר שנקראת מגדל סטרטון, לא שמעתם עליה, איך היא נקראת היום? קיסריה, כן, אף אחד לא שמע על העיר מגדל סטרטון, זה עיר מאוד מאוד קטנה.
מגדל
סטרטון? כן, זה עיר קטנה על החוף, עיירה קטנה על החוף, ובונה שם עיר ענקית משיש, קיסריה, עם שלוש אמות מים שמובילות מים לעיר, עם נמל, עם היפודרום, עם אצטדיון, עם ברולה, עם כל מה שיש לעיר מודרנית, הוא בונה עיר חדשה. כי זה האמירה שלו, זה החדש, זה התרבות שאני מנחיל. כמה זמן זה מחזיק? כמה זמן מחזיק נמל קיסריה עד שהוא מתפרק? אתם יודעים?
לא,
הרי 100 שנה אחרי שהורדוס בנה אותו, הנמל קורס. למה? לא פשוטה. לא, היה נמל טבעי. לחיפה יש נמל טבעי. לאקו יש נמל טבעי. לקיסריה לא היה נמל טבעי. אתה יודע, אפשר להגיד אפילו דברים יותר חזקים מאלה, אבל זה פחות משנה עכשיו. העיר קיסריה היא לא עיר גדולה בצורת הטבעית, מבחינת המיקום שלה. אין, היא לא עיר שמבחינת המיקום הטבעי שלה היא אמורה להיות עיר ענק. גם ירושלים היא לא כזאת. לכל אורך ההיסטוריה, כשלא היו פה יהודים, העיר ירושלים הייתה עיר קטנה. כן? הדבר היחיד שמחזיק את ירושלים כעיר גדולה, זה מה? זה שהיא קדושה. אם עכשיו מדברים על זה שהעיר מתחרדת ונשארים רק דתי, כי באמת אם אתה לא דתי, אין לך שום סיבה לגור בירושלים. כל המרכז, הלב של הארץ, מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, מבחינת מה שמתרחש, זה איפה קורה, איפה זה קורה, בתל אביב, בגוש דן, שם ההתרחשויות. בירושלים, ההתרחשויות הרוחניות. אם זה מעניין אותך, זה מעניין אותך. אם זה לא, אז זה לא. אז נגיד כשהפרסים כבשו את הארץ, הם לא הפכו את ירושלים לבירה. בירה מחוזית אפילו לא. משתמשו בלוד, במודיעין, באקרבה, אבל לא בירושלים. כי ירושלים לא הייתה עיר גדולה. זה נכון. נכון, אבל למשל שכם, יש לה מיקום טבעי של עיר גדולה. בסדר? ירושלים, עד שדוד המלך לא בונה אותה, הייתה עיר פיצית.
בגלל הערים
שבה? אני לא רציתי להיכנס לזה, באופן כללי, עיר כדי להתפתח היא צריכה ארבעה דברים, בצורה טבעית. ביטחון, מים, קרבה לדרך ועורף חקלאי. ככה מלמדים היום באוניברסיטה. אלה ארבעת הדברים. זה לא שירושלים אין לה, אבל לא בגדול. עורף חקלאי לא גדול, מים בקטן מאוד במעיין הגיחון, קרבה לדרך יש, אבל לא על הדרך ממש, לא כמו חברון למשל שיושבת על הדרך, בסדר? יש, אבל לא, ביטחון יש. גם ביטחון יש, הייתה נקודת תורפה מאוד גדולה בירושלים.
עוד
מעט תדעו.
שהרב אמר שקדושת זה הדבר שמחזיק את האנשים בירושלים, תבין לא, מה היה אז
אז מה שמושך זה שאנחנו מחליטים ששמים שם את העיר בירה, אז אנשים באים, כי נכון, זה מביא תעסוקה, זה מביא דברים, זה כמו שהממשלה תחליט להעביר את כל ה... איך קוראים לזה? בצהל, את כל הבית הספר בצהל, בעדים בצהל, לנגב. ואז יבואו כתוצאה מזה אנשים. אני מחליט להעביר את משרדי הממשלה נצרת עילית, ואז יבואו, אנשים יעבדו פה, ואז אנשים יבואו, נכון? זה מה שתמיד עושה. זאת אומרת, אני קובע שירושלים תהיה עיר הבירה, תוצאה מזה, אנשים יגיעו לירושלים. אבל בצורה טבעית, אנשים לא באו לירושלים. אף אחד לא רצה את ירושלים. שבט בנימין לא התעניין בירושלים, שבט יהודה גם לא התעניין בירושלים. בצורה טבעית, זה לא עיר טבעית, ירושלים. כן? כשחזל אומרים, קיסרי וירושלים, בנתה קיסרי חרבה ירושלים ולהפך, אז זה מתכוונים שאלה שתי ערים שהם, אם אתה לא רוצה אותם, הן לא גדלות, הן לא מתפתחות. כן? הן בתחרות כל הזמן. רומא? רומא נבנתה על נהר. לא, קיסריה וירושלים. כשחזל אומרים, קיסרי וירושלים, בנתה קיסרי חרבה ירושלים, שזה ערים שהן מתחרות. כי השאלה היא תרבותית, איפה אתה שם את האצבע ורוצה את הבירה שלך. אבל אלה שתי ערים שבצורה טבעית לא מתפתחות. לא, אין שום סיבה שיגדלו. אז זה לגבי הבחירה של ירושלים. נשאר לנו, רק שאני אראה שאני בזמן, אז נשאר לנו רק להבין את הסיפור הזה של כל מכה יבוסי ויגע בצינור וכל נושא העברים והפסחים. כן, אז בירושלים, טוב, אני לא אכנס לזה עכשיו, אתם בטח מכירים את עיר דוד, אני מניח שבטיול השנתי בכיתה ד' הייתם, אם לא, אז כדאי ללכת. כל, גם מה שאני אומר עכשיו זה מסתם לא יהיה הכי הכי מעודכן, כי זה פחות או יותר פעם בחודש משתנה ומבלים שם עוד דברים, אבל בפשטות ירושלים היו כמה שלבים במפעל המים. דבר ראשון, ברור שהמילה צינור היא קשורה למים, איכשהו. בתהילים כתוב, תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, נכון? בדיוק שעכשיו קשור. אז צינור זה משהו שקשור למים, וכשיואב כל מכה יבוסי והגע בצינור, זה איכשהו קשור למפעל המים. יש פה שתי אפשרויות שמקובלות על הפרשנים ועל החוקרים. אפשרות ראשונה שמדובר על כיבוש, כיבוש מפעל המים של העיר. ואפשרות שנייה שמדובר על חדירה לעיר דרך מפעל המים שלה. כלומר, עכשיו נסביר מה זה. יש כמה תיאוריות, לא תיאוריות, כמה תקופות בירושלים לגבי איך בדיוק הכניסו מים לעיר. המעיין בירושלים נמצא מחוץ לעיר, המעיין נמצא כאן. המעיין הגיחון, והעיר נמצאת כאן, על השלוחה. בהתחלה, בשלב הראשון, הכי ראשוני, בנו אל המעיין שני קירות אנכיים צפופים שהובילו אל המעיין. מי שמכיר, למשל, במגידו.
מכירים הם גידו? יש דבר כזה, שני קירות, אחד ליד השני, גובה של עשרות מטרים, שרק אדם אחד יכול ללכת ביניהם, ממש, אחד ליד השני. אתה יכול ללכת לרד למעיין, לשאוב מים ולחזור. אבל אם אויב רוצה להיכנס דרך זה, הוא לא יכול. למה? יש רק אחד יכול ללכת, זה רוחב, זה רק של אדם אחד, כן. אי אפשר
לקרוא.
מה, או. השלב השני, זה מה שעשו, מה שהיו, מה שזיהו לפני כמה שנתיים, שלוש.
אחד אחד יכול להיכנס,
זה יכול להראות אותם. לא, מה זאת אומרת, כאילו הולכים לשאוב משמיים?
כן. יכול להיות, אפשר לצאת לשאוב ולחזור.
ואם הוא היה רוצה להיכנס, זה
יכול להיות חומה, כאילו? שתי חומות, צמודות. אפשר לראות את זה מאוד יפה בתל מגידו. ממש לא רחוק. תל מגידו, מפעל המים העתיק. תל מגידו. גם במגידו, אגב, יש שלב שני ושלישי שבנו אחר כך. אז השלב הזה הוא טוב לימי שלום. זה לא פותר את הבעיה של מים לימי מלחמה, כן? אבל זה מאפשר שהאויב לא יוכל להיכנס לעיר. אחרי זה, מה שבנו, אם נגיד זו החומה של העיר, בנו מבצר מסביב למעיין. זה מה שמראים היום גם בעיר דוד, מי שבא, או שיש מבצר מסביב למעיין. אז באמת, אם אנחנו אומרים שהוא כבש את עיר המים, כמו נראה אחר כך שיואב עושה את זה ברמת המון, נראה שזה הטריק אהוב עליו, כן? אז יכול להיות שהוא כובש את השטח הזה, זה הצינור. ייתכן מאוד. מבצר שמגן על המעיין, זה מצאו את זה בירושלים.
הוא בא מים? הוא בא מעיין או מגן על
המעיין? לא, הוא מגן על המעיין.
הוא אפילו בעמדת כוח יחס למעיין?
לא, לא, לא. הוא מקיף את המעיין מארבעת, מקיף אותו, סוגר אותו מארבעה כיוונים, זה מצאו בירושלים. ארבעת המגדלים האלה מצאו. בסדר? מצאו אותם. גם את מה שסיפרתי מקודם על שתי הקירות, גם את זה כנראה מצאו. זה אפשרות שנייה. חוץ מזה, אז כאן כבר המים הם בתוך העיר, הם מחוץ לעיר אבל בתוכה. כן, בנו, כאילו חיברו, והעיר הדביקו לה איזה חדר. בשנים יותר מאוחרות, בנו חפירה תת-קרקעית שאפשר היה לרדת אל המעיין מתחת לאדמה. זה השלב השלישי. בשלב הרביעי כבר הכניסו את המים בתעלה לתוך העיר. נכון, בחזקיה. בסדר? אז לא משנה כרגע על איזה שלב מדובר, אנחנו לא יודעים בדיוק להגיד מה בדיוק היה, אין ספק שיואב או חודר דרך החור הזה, דרך המערת עד קרקעי, הרבה שנים חשבו שזה פירוון. כנראה שלא פירוון, היום יודעים שהוא כנראה נחשף יותר מאוחר, ושהוא בכלל חלל טבעי בסלע ולא חפור. לא משנה כרגע, היום אנחנו רואים לי כנראה שזה לא, אבל איכשהו או כובש את האזור הזה, או חודר דרך המנהרה התת-קרקעית, עולה בה, או דרך מה שציירתי מקודם, החומות האלה שיש, איכשהו יואב חודר דרך זה וחודר לעיר. רק כדי להסביר מה כתוב כאן, אז כמו שאמרתם נכון, וילכוד דוד את מצודת ציון היא עיר דוד, ויאמר דוד ביום ההוא כל מכה יבוסי ויגע בצינור וכו'. כלומר, על מה מדובר? איפה זה מצודת ציון היא עיר דוד? איפה יושבת מצודת ציון? את מה לוחה דוד? היום אנחנו קוראים להר הזה הר ציון. אין ספק שזה לא הר ציון. זה לא הר ציון. בעקבות זה שזה הר ציון, שהיום קוראים לו הר ציון, בגלל יוספוס, בטעות, אז כתוב שמצודת ציון היא עיר דוד, אז היום מזהים פה ליד שער ציון את קבר דוד. בסדר? אין ספק שלא דוד המלך לא נקבר כאן, לא בטוח שבגלל שירושלים הייתה פה בתקופתו, ובטח שלא קברו בתקופתו עם הפנים למזרח כמו מוסלמים. אז רוב הסיכויים שקבור שם איזה מוסלמי מהתקופה המוסלמית. בסדר? לא, דוד, יש פיקוח היום, רוצים להחזיר את זה לכנסייה, לא להחזיר. הייתי לא צריך להחזיר להם שום דבר, אבל לא בגלל שדוד המלך קבור שם. דוד המלך, שם הוא לא קבור, כנראה הוא קבור איזשהו פה בתוך העיר, יש מקום מזוהה, כדאי לקרוא, לא קבור. לא נתעסק בזה עכשיו. בכל אופן, אז מה זה כן מצודת ציון? סביר להניח שפה, איפה שהיום, זה לא בית המקדש, יושב אל-אקצא, כן? אל-אקצא זה הקצה, המסגד של יד הר הבית, כן? ישבה מצודה. למה שתשב שם מצודה? כי השלוחה הזאת היא מוקפת משלושה כיוונים, נכון? גורן אורן היה פה קצת יותר למעלה, ממש כאן טיפה כמה מטר למעלה. השלוחה הזאת היא מוקפת משלושה צדדים בוודיות מאוד גדולים, אגב, יותר עמוקים ממה שהם היום. גם היום הם עמוקים. אבל אנחנו יודעים להגיד היום שהקדרון בתקופת דוד הוא היה עמוק ב-15 מטר. זה ממש... גם היום כשאתה מסתכל משם למעלה זה נראה קשה. זה פשוט חפרו. זה פשוט הכל שפכים. שיתמלו עם הזמן. אז זה ממש עמוק. אז המקום היחיד שאפשר לפרוץ לעיר זה הנקודה הזאת, מצפון. נקודת התורפה של ירושלים.
למה? הפוך.
פה יש ועדי, פה יש ועדי, פה יש ועדי, ופה יש שלוחה. הר עם איזה מדיון קטן ואחר כך שלוחה.
כל
האזור שם שלוחה. בסדר? מה? כאן זה שלושה צדדים של ועדי, רק כאן אין ועדי. זה מה שכתוב על הנביא, מצפון תיפתח הר. גם על הארץ וגם על ירושלים.
כל האזור שם זה שטח השמדה
כאילו ש... אז כאן ישבה מצודה מאוד גדולה, כנראה מצודת ציון. זה הר ציון, כמו שאומר, מסכים איתי, הר ציון זה שחק לבוא. זה הר ציון, האמיתי, לא כמו שאנחנו קוראים היום לאזור. איפה
רוצים?
מה? הר הבית. בסדר, הר הבית, הר ציון. זה הר ציון, ופה ישבה מצודת ציון, וזה נקרא עיר דוד. זה עיר דוד, דוד כובש את המצודה. היום אנחנו יודעים לספר שארכיאולוגית, בין האזור הזה לאזור הזה, יש חפיר, כנראה. היה. היה חפיר. כלומר, היוצאים לא היו טמבלים. פה יש חפיר בין שני החלקים האלה כדי לשמור על העיר. וייתכן מאוד, זה מה שאמרת מקודם, שכשכתוב פה בסוף הפרק שדוד בונה את המילו, זה הכוונה לזה. למה צריך למלא את זה? כי יש שם חפיר. ודוד המלך מבטל את החפיר, ממלא אותו וסותם אותו, ובונה פה, כן, אולי את בית המלך, זה מה שהיום מזהים את
העניין
הציבור שחשפה אליו מזר.
אולי נשאר גם יותר נוחה מדוד
להר הבית. רק שאז עוד לא היה את הבית, אבל בית המלך הוא עמד, ונכון מאוד. פה עיר דוד, ובאמת הוא פותח את זה. כשאתה יבוסי, ואתה מוקף בעם ישראל מסביב, אתה צריך מצודה שתשמור לך על העיר. כשכל האזור הוא יהודי, זה כבר לא משנה לך, נכון? אפשר לפתוח את זה. יותר מאוחר, כששוב יהיו אויבים, אנחנו נראה ששוב סוגרים את זה. בסדר, לא משנה. בענייננו, אז זה מה שמסופר פה. זה הסיפור בעצם של מה שדוד המלך עושה. אגב, יש עוד פירוש למושג מילו. יש אחד הפירושים למושג מילו, שדוד המלך ממלא לאורך החומה. כלומר, הוא מרחיב את החומה. כלומר, אני אסתכל, אם זה השלוחה במבט צד, ועד עכשיו החומה הייתה פה, אז הוא בונה את החומה, הוא בונה חומה כאן וממלא כדי להרחיב את השלוחה ולהגדיל את שטח ה...
כמו שהורדוס עשה.
כן, כמו שהורדוס עשה, נכון. הרבה יותר קל למלא, הורדוס לא עשה רק את זה, הורדוס... הורדוס גם אישר את העם. אבל כן, להרחיב הרבה יותר, היום כאן מאוד עם מדינה, אם ככה ליישר, אבל פעם היה יותר קל למלא מאשר לחצור.
איך
היה חלום?
שתשב
את
המקדש, לא?
מה שמה, לאורדוס. בית שני. שלמה המלך לא. המילו, איבן את המילו כתוב כאן על דוד, גם על שלמה כתוב שהוא איבן את המילו, הכוונה כתפשטות שהוא בנה על המילו, לא את המילו. אז זה לגבי מה שדוד עשה, אז צינור הסברנו, מה זה העברים והפסחים? אז יש פה הרבה דעות מה זה העברים והפסחים. הפשט כנראה, הוא ש... וכאן מי שאומר את זה פה זה אבן עזרא, ומופיע גם ביוסף בן מתתיהו, שעל החומה, היבוסים היו כל כך בטוחים בחוזק של העיר שלהם, שעל החומה הם העמידו עברים ופסחים. כלומר, בעצם זה לוחמה פסיכולוגית. אנחנו מכירים את יוסף בן מתתיהו, במצור על יודפת, הוא מספר שכדי להילחם פסיכולוגית ברומאים שצרו על העיר, המצור על יודפת, אז היהודים היו מרטיבים את הבגדים שלהם ותולים אותם על החומה לייבוש כדי להראות לרומאים שבחוץ שיש עוד הרבה מים בעיר. לא משנה שזה לא היה נכון, אבל כאילו זה היה סוג של מלחמה פסיכולוגית. אין, אז אותו דבר, היבוסים כאילו שמים על החומה את העברים והפסחים, שזה בדיוק מה שאולי זה פשט הפסוקים, זה ממש מסתדר עם מה שכתוב פה. ויאמר לדוד לאמור, לא תבוא הנה כי אם אסירך העברים והפסחים לאמור לא יבוא דוד הנה. הם היו כל כך בטוחים שלא יבוא דוד הנה, שאמרו להם בהם, אתה יתנצח אותם, תיכנס. אז למה
הם שנואי נפש דוד?
מאותו רגע כנראה הם היו שנואי נפש דוד. כן? ביום אל דוד, ביום ההוא כל מכה, רוסי, ויגב הצינור, ואת הפסחים ואת העברים, שנואי נפש דוד, יש פה כמה אפשרויות לפרש מה זה בדיוק שנואי, כבר קודם הוא היה שנואיו, או שאולי רק אחר, שכתוצאה מזה. נכון, אז בפשטות, כן, עכשיו אפשרות שנייה לפרש, שהעברים והפסחים, רש"י פה אומר שזה עבודה זרה שהיה לירוסים לזכר ליעקב וליצחק, שיצחק היה כידוע עיוור,
ויעקב היה פיסח, נכון? והעבודה זרה הזאת, אם היה לה בפה או איזה קלף כזה שהייתה מחזיקה את השבועה שנשבע אברהם לאבימלך. אבימלך הרי היה פלישתי, זה לא כל כך מסתדר. בסדר, ייתכן. כן, וזה יותר בא להגיד אולי מסר, כלומר. עברים והפיסחים, אם נלך עוד צעד אחד עם רשי הייתי הולך, ייתכן מאוד שהעברים והפיסחים זה לא עבודה זרה יעקב ויצחק, אלא סתם שם כללי לעבודה זרה. הרי דוד המלך אומר בתהילים, עיניים להם ולא יראו, רגליהם ולא יהלכו. לכן עברים ופיסחים זה שם כולל למה? לעבודה זרה. הכלל שהיה שהאירוסים שמו על החומה את העבודה זרה. תראו למשל בהמשך הפרק, על פלישתים, פסוק א', בבעל פרצים שם, ויעזבו שם את הצבאים, ויסיים דוד ואנשיו. האנשים היו מגיעים למלחמה עם האלילים שלהם, כן, שיעזרו להם בקרב. מאוד ייתכן שהפסברים והפסחים הם איזה סוג של עבודה זרה, שישב ואז מובן למה זה סנועי נפש דוד. כן? יש כאלה שניסו לפרש שמדובר פה באיזה סוג של מגיה, של איזה כשפים, שהעברים והפסחים היו עושים. יש כל מיני ניסיונות נוספים. בכל אופן, אמרתי, כן, יש כאן, נראה לי הכי ללכת בידיים הנושא הזה, או הפשט של עברים ופסחים כפשוטו, ממש, להראות לעג פסיכולוגי, כן, מלחמה פסיכולוגית נגד דוד, או הנושא הזה של עבודה זרה, נראה גם אפשרי. על כן, רש"י פה אומר, לפי הפירוש השני זה מובן לחלוטין, ואת הפסחים ואת העברים שנואי נפש דוד, זה היה עבודה זרה.
על כן יאמרו עברת, פסח לעבוד לבית.
אז מה זה על כן יאמרו? כלומר, עכשיו זה אותו עניין שאומרים שהמשפט כנראה מאוד נפוץ על כן יאמרו. אם מדובר בעברים ופסחים ממש, אז מובן שמאותו מלחמה, דוד שנא את העברים והפסחים, כן? כל פעם שהם מראים לו עברים ופסחים, זה היה מזכיר לו את הלעג שלעגו לו אנשי יבוס בירושלים, ולכן הוא לא רצה להכניס אותם הביתה, כן? על כן יאמרו, עבר ופסח לא יבוא הביתה. רש"י אומר, שלא, בפשטות שלא, כי בית המקדש עוד לא קיים. ומותר לעברים ופסחים להיכנס לבית המקדש. רק שנייה אחת. אני בדיוק רציתי להגיד את זה עוד רגע אחד. מה שכן, רש"י פה מפרש על כן יאמרו, עבר ופסח לא יבוא הבית, לא יבוא אל הבית, זה מקף. עבר ופסח, מקף, לא יבוא אל הבית. כלומר, אם יש עבר ופסח בבית, אתה לא יכול להיכנס אליו. ככה, זה פתגם כאילו ש... כאילו, העברים והפסחים הם שומרים על הבית. רש"י מפרש את זה לא כמו שאנחנו מבינים את המשפט. זה רש"י. זהו, משפט אחרון. אז לפי מה שהסברנו, או שאמרת, שאולי העברים והפסחים הם שנואי נפש דוד, אז צריך ולכן, ואומר אותו רגע, הוא שנא אותם, איזה גדולת נפש הייתה על דוד, שאף על פי שהוא שנא אותם, את מפיבושת, הבן הפיסח, שהוזכר בפרק הקודם, אולי זו הסיבה שהוא הוזכר, שהוזכר הבן הפיסח של יונתן, הוא היה מאוכלי שולחנו. יפה, זה רק מעצים את הדבר הזה. נכון מאוד. בסדר גמור. אז אני לא נעצור כאן, עוד כמה, נעצור בזה. הבנו את הנושא של כיבוש ירושלים והחשיבות של ירושלים מבחינת החשיבה של דוד כעיר בירה. ונעצור בזה. פעם הבאה.
שאלה קטנה, יש שם את קדרון. קדרון, יש קדרון, כן, יש לנו יוצאים.